שלום.
אהלן.
ברוכים הבאים לפודקאסט 40.
40! יש, אפשר להתחיל בדיקות רפואיות לפודקאסט. כל חצי שנה לראות שהוא...
שעדיין אין לו סרטן בכל מקומות אינטימיים.
כן. לא, זה מ-50.
זה מ-50.
כן.
טוב שאני עוד לא יודע את זה.
מ-50 הזה.
והיום על הפרק, משחק מילים קטן שהבאתי איתי מהבית. זה יצא לי בסוף שבוע, לפני שבוע לקרוא ספר. היינו בנופש, אז לקחתי ספר. קראתי ספר שאורי בעצם כבר קרא לפני יותר זמן. והספר נקרא Smart and Gets Things Done.
ג'ול ספולסקי.
ג'ול ספולסקי. ג'ול ספולסקי הוא סופר ופודקאסטר מוכר בעולם. מוריס את הפודקאסט.
ובלוגר בעיקר.
ובלוגר, כן. ומנהל ובעלים שלו זה חברת תוכנה. אני מניח שהרבה שמו עליו. וגם כותב ספרים. אז הבלוג שלו הוא ג'ול און סופטוור, והפודקאסט שהוא כרגע מקליט עם ג'ף ארטווד זה סטאק אוברפלו פודקאסט, והחברה שהוא מריץ נקראת פוג קריק.
פוג קריק.
כן, ויש להם כמה מוצרים, הבולט ביניהם זה, אני חושב, פוג
באגס. פוג באגס.
כן. אז בקיצור, דמות מוכרת, אני חושב שלא, לא צריך להזכיר יותר.
דרך אגב, הספרים זה קבצים של פוסטים מתוך
הבלוג
שלו. כן, כן.
כן, גם הספר הזה, אוקיי.
הרבה דברים בספר הזה אני עוד קראתי בתור פוסטים.
אוקיי, כן, כי אני זוכר בין שאתה הספר הראשון שלו שנפגשתי בו, אני חושב פשוט נקרא ג'ול און סופטוור או משהו כזה, וזה באמת היה אסופה רנדומלית של פוסטים מהבלוג שלו, לעומת הספר הנוכחי Smart and Gets Things Done, שהוא מה זה הנוכחי, אני חושב לפני שנתיים משהו כזה, שהוא עוסק ממש אפשר לקרוא לזה HR, Human Resources של Programmers.
תגיד, אתה חושב שאפשר להקליט איתו פודקאסט בעברית?
תוך כדי צניחה. כן.
נחלאו.
מתגאה בזה שהוא היה צנחה, נחלאו, עם גדוד 50.
כן.
כן, אני אספר שגם אני הייתי באותו אזור, אז... לא הייתי בונה על קישורי העברית שלו, אבל...
לא, על הצניחה אולי.
זהו, אז בספר הזה Smart and Get Things Done, שדרך היום את הסיסמה, הסיסמה הזאת עוברת בכל מיני מקומות, אז אני במקור הכרתי את הסיסמה הזאת מעבודה במייקרוסופט.
מייקרוסופט.
שרצו להגיד, הבן אדם שהוא גם פרקטי וגם חכם, כלומר, זה לא מישהו שיושב במידה שלהם באוניברסיטה, אבל זה גם מישהו שיש עליו שכל, אז היו אומרים Smart and Get Things Done. את הסיסמה הזאת לקח ג'ול לספר שלו, ובספר הוא באמת מודה שזה נגנב ממייקרוסופט. ואחר כך אני חושב שהיה סיפור מצחיק עם מריסה.
מריסה בגוגל,
מריסה
כן.
מריסה בגוגל, כן, שהיא השתמשה בסיסמה, אני חושב, דומה, לא בדיוק אותו דבר, ואז אמרו לה, גנבת את זה, והיא אמרה, לא גנבתי, וכנראה שהיא באמת גנבה שלא בדיאטה, כי היא לקחה סיסמה דומה, אני לא יודע, אבל...
נראה לי שעד כאן מדור הרכילות, ובואו נתחיל לדבר על הדברים שבאמת יש בספר.
כן, אז הספר, כמו שאמרתי, מתעסק באספקט ה-HR-י של מתכנתים. הוא בעצם מעלה כמה שאלות, עונה עליהן בדרכו שלו, אבל זה הכל כמובן פתוח לדיון. שאלות בסגנון של איזה מפתחים אנחנו רוצים לעבוד איתם, מה הם מפתחים טובים, מה מפתחים טובים מחפשים בעבודה, איך מושכים מפתחים טובים, איך מסננים מפתחים, איך עושים את הרעיונות, מתי יוצרים קשר, וכו' וכו'.
כן.
יש לו תיאוריה שלמה מאחורי זה. הספר עצמו, דרך אגב, הוא ספר מאוד קטן. הוא בכריכה עבה, והוא בסך הכל די קטן.
ספר טיסה.
ממש ספר טיסה, כן. 180 עמודים, כולל את האינדקס. עם פונט בסך הכל די גדול, ויש גם מדי פעם תרשימים כאלה, שזה לוקח איזה עמוד שלם, שזה חוסך לנו בקריאה. כל מיני קריקטורות כאלה. קריאה קלה. קריאה מאוד מאוד קלה, כן.
כן, אני חושב שגם זה בגלל שזה בא מפוסטים.
יכול להיות.
אז בנוי לקריאה יחסית קלה, והפוסטים של ג'ול הם בדרך כלל ארוכים. אז
הוא עושה פעם ניסיון, לכתוב פוסטים קצרים, וזה לא היה לו כל כך יפה.
עבר, הוא עובר לטוויטר.
כן, הוא די כועס נראה לטוויטר, אבל אוקיי. טוב, אז מה מדובר בספר? אז בעצם אני חושב שנקודת ההנחה שלו היא שהמשימה של החברה, הוא מדבר כאילו בתוך נקודת המבט של דיינים של החברה, או מישהו שעובד ב-HR בחברה. נקודת המבט של החברה היא שהמטרה שלנו זה להביא את האנשים הטובים, והבעיה העיקרית היא שהאנשים הטובים אף פעם לא נמצאים בשוק. אנשים הטובים, תמיד יש להם עבודה, תמיד צריך למשוך אותם ממקום אחר. והשאלה היא איך עושים את זה.
אני חושב שגם ג'ואל מתייחס לזה בכמה מקומות. אני חושב שההנחה הזאת של האנשים הטובים תמיד יש עבודה, היא לאנשים טובים עם קשרים בשוק יש עבודה תמיד. ואם הם לא מבסוטים במקום מסוים, אז הם פשוט עוברים לאיפה שהחברים שלהם לוקחים אותם. ואני לא רוצה להגיד שמות. ואני חושב ש... אבל יש את האנשים שעוד אין להם קשרים. או שלא עסוקים בזה, בליצור קשרים. וזה אני לא בטוח שבכל האספקטים זה נקרא איש טוב. או שהם פשוט צעירים. ויש פרסט טיימרים, ויש אנשים שפשוט מגיעים עכשיו לשוק, והם ממש טובים. אבל פשוט עוד אין להם את האנשים שימשכו אותם, והם מגיעים בעצם ומתחילים לפלס את דרכם.
נכון, אז כמה חריגים לזה, זה באמת, נגיד, כאלה שרק עכשיו סיימו את הלימודים, והם באמת אולי מאוד טובים ומוכשרים, אמנם חסרי ניסיון, אבל זה משהו שנרכש, כמו שאומרים. ואותם צריך לדעת איך לתפוס, והוא באמת מדבר על זה די הרבה בספר. אבל הוא גם אומר שאל תצפו לפרסם את המשרה שלכם באיזשהו לוח כללי ולקבל קורות חיים טובים. בגדול הוא אומר את זה. נכון, תמיד יש חריגים, כן, אתה יודע, תמיד זה יכול לקרות. הוא אומר כאילו בגדול אתם יכול שתקבלו 1 ל-1,000 קורות חיים טובים, יכול מאוד להיות, אבל תהיה לכם כל כך הרבה עבודה בלסנן את הגרועים שיהיה לכם מאוד קשה להגיע לטובים. אז הוא כאילו מפתח ככה מתודולוגיה שלמה של אחד זה איך להגיע לסטודנטים, עוד כשהם לומדים, איך למשוך אותם לחברה, והוא מספר כזה בלשון הציורית שלו, ויש לו לשון ציורית, איך הוא מפתה אותם בלימוזינה משדה התעופה, ומלון הכי טוב בניו יורק, ומסיבות מסיבות על הגג, במניין הכי גבוה, ואתה יודע, וכל הדברים כאלה, שאני יכול להבין איך, אתה יודע, למישהו שזה אתה סיים אוניברסיטה בווירג'יניה או משהו כזה, או אם ניקח את המקבילה של זה בישראל בדימונה, בלי להעליב אף אחד. אתה יודע, לוקחים אותו לעיר הגדולה ופתאום הכל נראה לו נחמד, אז זה מפתה.
זה נכון, אבל יש בזה משהו שבעצם הרבה מאיתנו עושים את זה, וזה פשוט... חברת תוכנה צריכה להבין שהריסורס הכי יקר שלה זה האנשים. אין לנו מכונות, אין לנו נדלן, אין לנו חוץ מנדלן על הווב, אבל באמת הדבר הכי חשוב שיש לנו, הנכס הכי חשוב של החברה, זה אנשים.
אז בוא נפרוט את זה רגע לפרוטות. אז אתה יודע, אומרים את זה הרבה פעמים, שהנכס הכי חשוב זה אנשים, אבל בוא נדבר רגע על מה באמת יקר באנשים. אז קשה להשיג אנשים.
קשה להכשיר.
קשה להכשיר, קשה לשמור לפעמים.
נכון.
יש פיתויים אחרים
וחשוב לה... זה בעצם, מה שאתה מפתח פה, אתה מפתח פה ידע, אתה מפתח פה מה שבעולם קוראים IP, intellectual property.
נכון, אז אפילו אם אתה מחליף בן אדם מצוין אחד בבן אדם מצוין אחר, אתה הפסדת המון.
הפסדת את מה שהכשרת אותו, הכנסת אותו,
נכון.
הרגלת אותו, התרגלת אליו.
כך שיש ערך עצום בלהשאיר אנשים.
ולהביא אנשים.
כן.
להביא אנשים טובים, ואני חושב ש...
גם המשכורות עצמם הם בדרך כלל נתח די נכבד בשוק התוכנה, נכון? גם במובן הזה אנשים הם
יקרים. המשכורת היא... אתה יודע, היא אולי בעוגת התקציב היא החלק העיקרי.
כן, בניגוד לשווקים אחרים, אתה יודע, בניגוד למפעלים יצרניים שיש להם מכונות ויש להם ספקים וכו' וכו', בחברות תוכנה, רוב ההוצאות הן על משכורות, באמת.
הן על משכורות, כשבסופו של דבר, הלימוזינה הזאת, הלימוזינה או המלון הטוב שאתה נותן ל... 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 מועמד או, ל... או גם לעובד שלך. זה שהבאת את העובד פנימה לא אומר שנגמר תפקידך ב... בלשמר אותו. בסופו של דבר, יחסית להוצאה, להוצאה על כוח אדם, זה שווה הרבה יותר מערכו בכסף. ו... ועובד מרגיש טוב ונחמד וזה, אז... זה, אתה יודע, תמיד יש את הגבול הדק בין להתפרע ולצאת מפרופורציה לבין, אתה יודע, לעשות ל... לתת לעובד את, ה... את המינימום כדי שהוא, שהוא ירגיש נוח. אני בטוח, Outbrain לא מביא אנשים בלימוזינות ולא נותנת מלונות סופר דופר, אבל ה... אבל הרצון של העובד יהיה נוח וקל, והדבר הכי חשוב זה שהעובד יוכל לעשות העבודה שלו בצורה הטובה.
כן, אז זהו, זה באמת, אני חושב משהו שהוא באמת מדגיש מאוד יפה בספר, והוא אומר שצריך לעשות את זה באופן אפילו מופגן וקיצוני, צריך להראות למתכנת שהוא הכי חשוב. לתת לו את המסכים הכי טובים, לתת לו חשבון חופשי באמזון שיתנה לספר שהוא רוצה, לתת לו את הכיסא הכי טוב, אפילו אם הוא עולה פי 9 מכיסא רגיל, לתת לו את ה...
זה נקודה מעניינת. בתכלס זה לא עולה הרבה יותר. כי הכיסא הכי טוב הזה שהוא גם, אתה יודע...
כן, הוא מדבר על כיסא שעולה 900 דולר, לעומת כיסא ממוצע שעולה נגיד 100 דולר.
רק שאת הכיסא הממוצע שעולה 100 דולר, תצטרך להחליף.
צריך להחליף פעם בכמה שנים, עדיין יכול להיות שבסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה באמת עושה חישוב תקציבי, אז הכיסא עצמו יוצא יותר עקר, אבל הוא בכלל אומר, זה לא חשוב. מה שחשוב זה שתראה לבן אדם שהוא חשוב, שהבריאות שלו חשובה, שהנוחות שלו חשובה, שחשוב לך שהוא אפקטיבי. הוא אומר, תעבדו בחדרים נפרדים. זה עולה פי 2, ונגיד החברה שלו היא בניו יורק, כן? ושם הנדלן מאוד מאוד יקר. הוא אומר, זה עולה לי פי 2, אבל אני מתעקש על זה. אני מתעקש על זה שיעבדו בחדרים נפרדים, כי לדעתו, אתה יודע, וזה גם אפשר להתווכח, זה... הספר הזה הוא לא תנך, כי נכון. אני נקודת מוצא לדיון, אבל לפחות לדעתו אומר, זה מאוד מאוד חשוב לפרודוקטיביות, והוא גם מסביר מה, כמה זמן לקח בן אדם להיכנס לנקודת ריכוז אופטימלית, ו...
כן.
ושם, אני לא למדתי פסיכולוגיה קוגניטיבית, אני לא יודע אם זה נכון.
אז ג'ואל הוא נמקן מצוין, והוא מנמק, כאילו, יש ארגומנטים מאוד טובים לכל דבר שהוא אומר. לעומת זאת, זה מאוד עניין תרבותי. כשאני מסתכל על האנשים באוטברן ואיך עובדים באוטברן, יש הרבה מאוד עבודה שמתבצעת בצוותים, דיונים שמתבצעים בצוותים תוך כדי עבודה. זה עדיין לא אומר שסביבת העבודה לא שקטה. אני חושב שהיא יחסית, תקן אותי רן אם אני טועה, היא די שקטה, לפחות פה עם האקוסטיקה של המשרד החדש.
הייתי ממש ממוצעת, אבל זה בסדר. אני כבר מזמן חיים זה בשלום.
אבל אני חושב שלאנשים זה היה מאוד חסר אם הם היו סגורים בחדר שלהם נטו.
כן, אז אני חושב שמה שכן אפשר לקחת מהנקודה הזאת, זה לא בהכרח כן חדר פרטי או לא חדר פרטי, אלא איך אתה מראה לבן אדם שאתה משקיע בו, שהוא חשוב לך.
כן.
מתוך נקודת ההנחה שדיברנו מקודם, שהבן אדם הזה עולה לך הרבה הרבה מאוד כסף. היה לך הרבה מאוד כסף למצוא אותו, עולה לך הרבה כסף לשמר אותו, ואם תפסיד אותו, זה יעלה לך הרבה יותר. אז כדאי לך להשקיע ולשמר אותו.
כן.
זהו, אז הוא עובר פה על מתודולוגיה שלמה של איך למצוא את האנשים הטובים, נגיד... איפה לפרסם את המודעות, כן, אל תפרסם סתם ב... לא יודע, חברת כוח אדם אקראית. אם אתה מחפש, ספציפית, אתה מחפש אנשים שלא יודע שהם אנשי פרל, אז תפרסם בפורום של אנשי פרל בישראל, או משהו בסגל הזה.
או בבלוגים שהם קוראים,
כן,
או
כן.
בפודקאסטים שהם מאזינים להם. האמת שזאת הסיבה גם שאז פתחנו את הלוח עובדים, את הלוח משרות בפודקאסט שלנו, כי
כן.
אנחנו מאמינים שאנשים טובים מאזינים לפודקאסט שלנו, ואפשר למצוא אותם, במידה והם פנויים, אפשר למצוא אותם גם אצלנו.
כן, אז בסך הכל, למה דיברנו? דיברנו ממש על ההתחלה.
לא, גם בקטע של איך מחפשים, אז זה נכון. אתה יודע, אתה זוכר את האנקדוטה של שי ודרור על הג'אווה ג'אווה והפרוקסי?
ג'אווה ג'אווה פרוקסי, כן.
כן, אז זה הרבה קורה אצל הריקרוטרס, ש...
יש להם צ'קליסט ארוך של כל מיני באזוורדס.
זה באזוורד
ש... אני צריך XML, Java, HTTP ו-XSLT. אם אין לך אחד מאלה, אז אתה לא מתקפל.
כן.
וזו רעה חולה. אני גם יכול להגיד שאחותי הייתה פעם בעבודה כזאת, ומדי פעם הייתה מתקשרת לי, קיבלתי דרישה ל-XML, מה זה אומר? בוא תסביר לי מה זה. כן. ואני כזה ניסיתי, אתה יודע, זה... הם גם, הם נמצאים בנקודה קשה, כן, אתה יודע. אומרים להם, אני חושב שהרעה החולה זה לא הריקרוטר זה עצמם, אלא זה מי שבא ומגדיר להם את הדרישות. אומרים, אנחנו רוצים מישהו עם ניסיון ב-X, Y ו-Z. ברור המקרים, זה לא נכון שבאמת הם צריכים את זה. הם צריכים מישהו מספיק אינטליגנט, שהוא חי עם עוד הטכנולוגיות האלה. זה לא חשוב אם הוא יודע, אתה מראש, או שהוא לא יודע, אתה מראש. אלא אם כן, אתה צריך מישהו לטווח קצר, שאתה יודע, שיבוא ויעשה לך איזשהו תיקון לקוד ב-RPG 400 של mainframe IBM, שאתה יודע, שלאף אחד אין כוח ללמוד אותו עכשיו. אבל ברוב המקרים אתה לא מחפש לאישהו מישהו להק ג'וב. אתה מחפש מישהו לטווח רחוק, ואתה תהיה, הרבה יותר תהיה מוכן לשלם את השכר לימוד שלו, מאשר להתפשר על הבן אדם שכבר יודע. אז באמת מה שהוא אומר, ואני חושב שזה נכון להרבה הרבה מאוד חברות תוכנה, מה שחשוב לך זה לא הסקילסט של אותו בן אדם כרגע. נכון שבמקרים מסוימים הסקילסט שלו מראה על מה הוא אוהב ללמוד ואיך הוא, אם הוא לומד לבד וכו', אבל ברוב המקרים מה שבאמת חשוב זה לא הסקילסט, אלא זה מה הוא מסוגל ללמוד.
אז בוא נדבר רגע על אחד התחליפים לחברות השמה, שזה references.
כן.
הרבה חברות משתמשות ברפרנסז, מה שקוראים חבר מביא חבר, ויש הרבה חברות שמשלמות בשביל...
כן, שזו חרב פיפיות לדעתי.
זה חרב פיפיות.
כן, זה יכול להיות אפקטיבי, זה גם יכול להיות בדיוק הפוך. אז קודם כל, בוא נגיד ככה, נגיד לא משלמים. אז זה יכול להיות נחמד אם אני רואה, אם יש חבר שאתה יודע, סתם בא לי לעבוד איתו, אז אני אבוא, אני נדד לו שיבוא לעבוד איתי, עד שהוא יבוא לעבוד איתי, וסבבה. מצד שני...
לא רק שזה סבבה, שנייה, זה... קודם כל אתה תביא חבר, אתה קראת לזה בא לי לעבוד איתו, אבל זה מישהו שאתה מאמין שהוא יספק את הסחורה, אחרת לא היית...
כן.
וזה נותן דרך אגב עוד אינדיקציה, זה אומר שגם לך טוב לעבוד איפה שאתה עובד, כי לא היית מביא את אותו חבר, אם הוא באמת חבר, לעבוד איתך במקום שאתה לא בטוח בעצמך שטוב לך לעבוד בו.
למרות שאתה יודע, גם כל יש יוצאים מן הכלל. אני יודע שעכשיו אפרת בדיוק מחפשת עבודה, ומי שמביא אותה למקום עבודה הזה בדיוק עוזב.
אוקיי.
וזה כבר פעם שנייה שהוא עושה לזה ברצף. כלומר, גם העבודה, הוא הביא אותה ועזב, כי נמאס לו.
אז שקול אם הוא באמת חבר.
כן. כן, עכשיו, הצד השני של זה הוא שאם באמת יש לי חבר שאני רוצה שהוא יעבוד איתי, אבל אני לא בטוח שהוא יעבור את רעיונות העבודה, או שאני לא בטוח שהוא באמת גם כן יאהב את העבודה.
זה לא צד שני, זה אותו צד. אתה סביר להניח שאתה לא תביא אותו, כי באיזשהו מקום זה יגרום גם לך מבוכה.
זה יגרום לי מבוכה וזה יגרום לא מבוכה. ואני לא אביא אותו, אבל יכול להיות שהוא באמת בן אדם טוב. יכול להיות שסתם, אתה יודע, חששות שלו הם לא מוצדקים. גם יכול לקרות.
כן, אבל בדרך כלל אנחנו מכירים את הסקילסט של החברים שלנו.
אוקיי, עכשיו בוא נניח שמציעים בשביל זה כסף. מציעים בשביל ריפרנס כסף.
כן. חברה שעבדתי הציעה $1,000 אחרי 3 חודשים שהבן אדם עובד.
כן, כן, גם הייתי במקום דומה. ולזה, אתה יודע, לפחות תיאורטית יש את החיסרון של אני מביא אנשים
בשביל להביא.
כן, אני מביא ומביא ומביא, סטטיסטית חלק מהם גם יעברו,
כן.
ועבורם אני אקבל את הכסף, וזה לא באמת כאלה שאני בהכרח רוצה לעבור איתם.
נכון.
לא יודע, תראה, יכול להיות שאותי באופן אישי זה לא כזה מטריד, אני לא חושב ש... כלומר, אני לא הייתי עושה את זה, לא הייתי מביא סתם ככה אנשים במטרה לגרד את כרטיס פייס ואולי לזכות בכסף, אבל לפחות תאורטית את הסיכון הזה קיים.
לפני כמה זמן עשינו סטטיסטיקה באוטבריין, כמה הגיעו מחבר מביא חבר וכמה הגיעו מחברות השמה, ואנחנו עובדים עם שניהם. אחוז מאוד גבוה מהאנשים שנמצאים פה הגיעו מחבר מביא חבר ללא תוכנית בונוס.
אבל זו חברה מאוד קטנה עדיין, עוד בואי, ויכול שכאילו המדגם הסטטיסטי הוא לא כל כך מייצג.
לא, יכול להיות שאם עכשיו אנחנו נעשה גיוס שאנחנו נצטרך בו להכפיל את כמות כוח האדם או לשלש, אז לא ממש תהיה לנו ברירה.
כן, אני חושב שזה גם טבעי שבחברות קטנות זה בהתחלה קשרים ורק אחר כך, כי אתה רוצה לבנות תרבות של החברה, נכון? אתה לא רוצה להביא סתם אנשים עוד מעין, אתה רוצה להביא אנשים שאתה סומך עליהם חברתית, הרבה יותר מי שאתה סומך עליהם תכנותית, נקרא לזה.
אז זאת נקודה מאוד מעניינת שאתה אומר עכשיו, באיזה אנשים החברה מחפשת.
כן, אז יש פה בעצם שתי נקודות דומות, אחד זה איזה אנשים החברה מחפשת, ושתיים זה איזה חברות האנשים מחפשים.
כן,
חברות, יש לומר.
אני, זה קשה לי להגיד איזה אנשים החברה מחפשת, כי כל חברה וה-DNA שלה והתרבות הארגונית שלה והצרכים הנקודתיים שלה, יש חברות שהן מאוד מוכוונות סקילסט, באזוורד, אנחנו רוצים שיהיה לו את זה ואת זה ואת זה, והוא צריך להוכיח לנו שיש לו את זה גם. ויש חברות שהן מאוד מוכוונות אישיות.
כן, אני חושב שכאילו קונפליקט שקורה לא מעט, זה שאתה רואה בן אדם שהוא תותח בתחומו, כתב את הספר, אבל לא נעים לך לדבר איתו, או שאולי הוא פשוט לא יודע להסביר את עצמו. טוב, מי שכתב את הספר כנראה שיודע להסביר את עצמו, אבל אולי הוא לא יודע להקשיב.
יש אנשים שהם מתבטאים הרבה יותר טוב בכתיבה מאשר ב... פרונטלית.
כן. אז בוא נגיד, אז אוקיי, אז נגיד, בן אדם שהוא באמת תותח, לא יודע, כתב איזשהו שירות, איזושהי אפליקציה, במו ידיו, תוך 30 שניות, בן אדם שהוא תותח לכל הדעות, אבל האינטראקציה איתו לא נעימה, או שהיא לא ברורה, או שלא יודע מה. אלף ואחת סיבות. לעומת הצד השני, של מישהו שמאוד נחמד לך לעבור איתו, אבל... או שסתם ככה אין לו ניסיון, או שאתה לא משוכנע בזה שהוא מספק את את הכישורים הדרושים והוא יעמוד בדרישות של החברה.
אז יש אחד הדברים זה האם יש לו את הכישורים הדרושים וכמה מהר הוא מסוגל ללמוד, כמה הוא פתוח לשמוע, כמה הוא יודע ללמוד וללמד, מה הערך המוסף שהוא מביא, גם לדברים שאנחנו לא ספצים בהם, אבל יש לו ניסיון בהם, והוא יכול להוסיף למארג הזה של, לפאזל הזה שאנחנו מנסים להרכיב פה, שקוראים לו צוות, איזה שהם אספקטים. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה כמה בן אדם פתוח לשמוע ולספוג דברים, והוא לא... למשל, אם אתה לוקח איזה סופרסטאר שכתב את הספר, זה מאוד תלוי איך הוא מתייחס לעצמו. כמה הוא פתוח להבין שאוקיי, פה הבעיה היא שונה. פה צריך לתקוף את הדברים ממקומות שלא כתובים בספר, שהוא כתב.
אז כאילו, אתה יודע, לפחות בדמיון שלי, יש קורולציה בין כמה הבן אדם מוכשר, לבין, קורלציה שלילית, בין כמה באדם מוכשר לבין כמה נעים לעבוד איתו.
זאת אומרת, ככל שהוא יותר מוכשר...
ככל שיותר מוכשר, ככה פחות נעים לעבוד איתו. עכשיו, כמובן שזה, אתה יודע, זה כמו שוויון בין יופי ואופי, כן? כמובן שיש חריגים, כמובן שיש אנשים שמאוד מוכשרים ומאוד נעים לעבור איתם, וגם יש ההפך. אבל אתה יודע, לפחות בדמיון שלי, וזה לא מבוסס שום ניסוי פסיכולוגי, אבל לפחות בדמיון שלי, אני רואה קורלציה הפוכה בין כמה שבן אדם מוכשר ובין כמה שנעים לעבור איתו. ואתה יודע, אפשר גם להצדיק את זה באב נורא מוכשר, הוא כבר קיבל פידבקים טובים, אז לאט לאט עלה לו האף וכו' וכו', ובסופו של דבר הוא הגיע למקום, הוא הגיע לאולימפוס ששם אפשר בכלל לדבר איתו, לעומת מישהו שנכשל ונכשל ונכשל, והוא כל הזמן פתוח, לרעיונות חדשים, כי שום דבר לא הולך לו. עכשיו, שוב, אני אומר, זה לא חייב להיות ככה. יש אנשים שהם גם וגם, אבל אתה יודע, זה נראה לי מאוד סביר ש... שני הדברים האלה יחול ביחד. ועכשיו השאלה, את מי אתה בוחר?
הרבה פעמים, אני חושב שכמעט בכל הפעמים, העדיפות הראשונה היא לבן אדם שאפשר לעבוד איתו. גם אנחנו רואים, גם ראינו את זה בניסיונות שלנו, גם אנחנו טעינו. אוקיי? גם אנחנו טעינו וגייסנו אנשים, בגלל הרזומה שלהם, בגלל הלחץ שלנו עכשיו לגייס מישהו, ואופ, הנה, הגיע מישהו שהרזומה שלו והפרופיל שלו מתאים למה שאנחנו מחפשים, אבל לא חפרנו מספיק בצד האישיותי, ובמיוחד בתפקידי מפתח, ובמיוחד בתפקידי ניהול, זה מאוד חשוב, כי לעניות דעתי, האספקט שהכי משפיע על עובד, האם הוא יישאר במקום העבודה שלך או לא, זה מי מנהל אותו ואיך הוא מסתדר עם המנהל שלו. ואם אתה בתפקיד ניהול שם בן אדם שהוא לא מתאים אישיותית לצוות שעובד לנהל, לפירס שלו, לאנשים שעובדים איתו, מהר מאוד אתה מוצא את עצמך
בסכנה
ארגונית.
אני חושב שאתה באמת יכול להבחין דברים כאלה. כשאתה מראיין בן אדם לעבודה, אתה נפגש איתו כמה פעמים. פעמיים, שלוש, אתה ועוד מישהו אחר אולי נפגש אותו פעם. בסך הכל, יש לכם ביחד במסתבר אולי יום אחד?
אני אתן לך דוגמה. אחד האנשים שגייסנו, לתפקיד ראש צוות, במהלך הרעיונות הוא נראה לנו אחלה, לא היינו יכולים להשיג רפרנסס עליו, כי במקום שהוא עבד, הוא עדיין עבד, והוא לא רצה שאנחנו נשיג רפרנסים משם, וניסינו להתרשם, ויש לנו מישהי שהיא חיצונית לצוות, שהיא עוזרת לנו ב-HR שיושבת ומדברת, וגם היא לא נדלקו לה נורות אדומות. מתי נדלקו לנו נורות אדומות? כשהוא חתם, זה היה לפני הצהריים, אמרנו לו, בוא איתנו לארוחת צהריים, ובארוחת צהריים הזאת נדלקו לנו 30 נורות אדומות. אז זה היה קצת מאוחר מדי. ואמרנו, רגע, אולי אנחנו טועים, וזה, לקחנו אותו, ואחרי 3 חודשים נפרדנו, כי אישיותית הוא פשוט לא התאים לצוות. אז בהחלט חלק מה הדברים האלה זה, וואלה, בוא ניקח את המועמד שלנו לצאת איתנו לארוחת צהריים ביחד, ואולי עכשיו אני מגלה פה את
הסוד.
זה חלק מהדברים. דרך אגב, אם מגיע מישהו מרפרנס, מחבר מביא חבר, אז אתה כבר יודע עליו יותר.
כן.
אתה כבר שומע מפה ושומע משם ו...
זה לא ספק, זה אתגר גדול. יש לך לפצח בן אדם ברעיון, נקרא זה ככה, זה לא לשבור אותו, כן, אבל להבין אם מי שעומד מולך מתאים לחברה או לא מתאים לחברה, ויכול להיות שהוא, דרך אגב, בן אדם מצוין ומעולה, רק בחברה שלך, אתה מחפש אנשים עם אופי שונה.
אני מחפש אנשים עם אופי. אתה זוכר, נשים את זה קצת ב-DNA Day, אז מאוד חשוב לנו קצת להבין גם, אתה יודע, מהם התחביבים של בן אדם, לראות שגם יש בן אדם מאחורה, ולא...
מכונת קוד משומנת.
כן, כן. זה, אתה רואה פה, המטבח הוא מין מקום כזה שאנשים מייצרים את ה... נעימות שלהם אחד עם השני, וזה חלק מזה, שם מתנהלת הפלברה, היכולת של בן אדם ליצור לעצמו חברים.
כן, עוד אחד הדברים העניינים שקראתי בספר, זו שיטה לא רעה, אני חושב, לסינון מקצועי, סינון מקצועי של אנשים, זו שיטה שניסיתי כבר כמה פעמים, מה שהוא אומר, בתחילת הרעיון, אחרי כל ההיכרות וכו', אני נותן לבן אדם שאלת תכנות ממש ממש קלה. אבל ממש קלה. לא יודע. תשרשר שתי סטרינגים אחת לשנייה. או תמצא את האות הראשונה, האם היא קפיטל או לא. אתה יודע, שאלה ממש 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 קלה. כשהמטרה היא שמישהו מתכנת בינוני ומעלה, יפתור אותו תוך פחות משנייה וימשיכו הלאה. והוא אומר, זו שאלה שבסופו של דבר כולם פותרים. השאלה כמה זמן לוקח להם לפתור. יש כאלה שמתחילים להסתבך עם שאלה כזאת, בסופו של דבר באמת מגיעים לפתרון נכון, אבל לוקח להם חצי שעה. אז ברור שלמרות שיכול להיות שהוא נתן פתרון מושלם, זה מישהו שלא, שבשאלות הקשות יותר, או בחיים האמיתיים, בתכנות האמיתי, גם אם הוא יגיע לפתרון טוב, זה כבר יהיה הרבה אחרי שצריך לעשות דיליברי. אז או שזה מישהו שהוא חסר ניסיון ולוקח לו הרבה זמן לחשוב על התשובה שלו, או שזה מישהו שהוא פשוט לא כל כך מתאים, כן? מבחינה
לא, מצוין. זה יכול להיות גם מישהו שהוא חכם, אבל הוא לא get things done. הוא ינסה בכל שאלה למצוא את הפתרון הכי מתחכם, והוא ינסה להקיף שלוש פעמים את הבניין במקום להיכנס מהדלת.
כן, זהו. אז כי הוא אומר, במקום לתת שאלות קשות שיבדילו בין הטובים לפחות טובים, תיתנו שאלות קלות ותמדדו כמה זמן לוקח לענות. ככה תבדילו בין הטובים לענות. זה כמה, זה לא כל הרעיון, זה רק התחלה של הרעיון. אבל כאילו, זאת כבר, זה כבר כאילו 50% מסנן.
אבל יש משהו גם בשאלה קלה, שאם באמת קלה, היא מיד יוצר, היא שוברת את הקרח, היא יוצרת לבן אדם תחושה נוחה, הנה אני, אני על המסלול, אוקיי? התחלתי לנוע. ווואלה, זה מתגלגל, והנה, בסדר. ואני חושב שזה יוצר את האווירה הטובה והנכונה
ברעיון. כן, בכלל, יצירת אווירה, אני חושב שזה משהו חשוב שהמראיין צריך לזכור שבעצם תפקידו. כי בסך הכל אתה רוצה לבדוק את הכישורים המקצועיים של הבן אדם, אתה רוצה לבדוק את הכישורים החברתיים שלו, וקשה מאוד לבדוק את זה כשהוא נמצא בלחץ, כשהוא נמצא במתח. אני חושב שתפקידו של המראיין זה לשבור את הקרח הזה.
אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות ברעיונות, זה לקחת את הבן אדם לתוך הקומפורט זון שלו. לתוך פרויקט שהוא עשה, לתוך... אתה רואה בזה שני דברים. אחד, זה... כשהוא עשה, הוא היה שותף לפרויקט, כמה הוא מכיר אותו. אוקיי? לפעמים אתה מכיר את האנשים שעושים פרויקט בזוגות או בשלישיות באוניברסיטה, ובעצם הם לא קודדו שם כלום, אלא היה איזה גיק אחד שאותו דרך אגב אתה רוצה, את הגיק הזה. שפתר הכל. אז אותו דבר גם קורה בתוך חברות. אז אתה מנסה לקחת בן אדם ולראות כמה הוא היה באמת מעורב וכמה הוא מכיר, כמה הוא מסוגל לענות על השאלות בפנים. ולפעמים אתה רואה כמה הוא קשור, אתה רואה את זה בעיניים של הבן אדם, כמה הוא קשור וכמה הוא אוהב את מה שהוא עשה. וזה נותן לך אינדיקציה מאוד טובה על כמה הוא יאהב את מה שאתה תיתן לו לעשות.
כן. זהו, אז כששואלים באמת שאלות כאלה על פרויקטים שעשו, אם זה סטודנט שזה אתה סיים את הלימודים, אז שואלים על פרויקטים בלימודים, ואם זה מישהו שעובר בנעבדות, אז שואלים על פרויקטים בחברה הקודמת שהוא עשה. מאוד מאוד חשוב להקשיב לתשובה, לא רק לשאול את השאלה.
כן.
מאוד חשוב להקשיב, זה נכון, אתה יודע, באופן כללי, אבל אני חושב שפה חשוב להדגיש, אפילו אם זה לא הדומיין שלך, לא יודע, אם אתה עוסק בווב, הוא עסק בפרינט, או אתה יודע, אפילו אם זה לא התחום שלך, מאוד מאוד חשוב להקשיב לשאלה, לשאול שאלות המשך, תמיד לשאול שאלות המשך, כדי לראות אם הוא באמת מסתיר משהו, כי הוא לא עבד, כי השותף לא עשה, או שהוא באמת יודע לענות על השאלות האלה.
ודבר אחרון זה כיף, אתה לומד המון.
כן, אתה לומד הרבה, וגם באמת כמו שאמרת, לראות האם יש לו את הרבות בעיניים, האם באמת רואה את מה שהוא עושה. וזה משהו שאני חושב בכל העבודות שהן עבודות רוח כאלה, כמו תכנות וציור, נשים את זה שנייה באותה קטגוריה.
זה כן, זה ברור.
אז אתה חייב, אתה חייב, מה זה אתה חייב? אתה לא חייב, אבל אם אתה אוהב את זה, אז אתה עושה עבודה הרבה יותר טובה.
כן.
ופה אני חושב גם המקום לשאול האם הוא עושה דברים שהם מחוץ למה שהוא חייב, האם יש לו פרויקטים פרטיים, או שהוא למד שפה שלחלוטין לא שימושית, רק בשביל הכיף של ללמוד את השפה, או דברים בסגנון הזה, שיכולים להראות עד כמה בן אדם מתעניין.
אז זה מאוד חשוב, אם גם נדבר קצת על אינטרנס, על סטודנטים, איך אתה מגייס סטודנט שאין לך רפרנסים עליו, אתה לא יודע איפה הוא עבד קודם, אתה לא יודע באיזה פרויקט כביכול הוא עבד, ולפעמים אתה רוצה. זה עוד שיטה לגייס עובדים קבועים, וג'ואל מדבר על זה הרבה, זה עבודה עם אינטרנס, עם אנשים שהם עדיין במהלך הלימודים, ואתה מביא אותם לקיץ. לקיץ.
כן, טוב, בישראל זה עובד קצת אחרת, זה לא קיץ, זה במהלך השנה, בדרך כלל סטודנטים בישראל עובדים יום, יומיים או שלושה במהלך השנה.
כן.
בארצות הברית נהוג באמת לעבוד קיץ, שם אני חושב שזה גם בגלל הרחק גיאוגרפי, שאתה יודע...
כן, הם ממש עוברים דירה.
כן, עוברים דירה לכמה חודשים. זה גם, אני מניח, עניין תרבותי, אבל בישראל זה נעשה קצת אחרת, אבל עדיין, מבחינה אפקטיבית, אני חושב שזה אותו דבר. בין אתה מביא מישהו ל... 4 חודשים בקיץ, או בין אם אתה לוקח מישהו לכל השנה במשך 3 ימים, שאפקטיבית זה אותו דבר.
אני חושב שיש מקומות יש דברים אחרים שאתה יכול לעשות, למשל, אם מישהו עובד מרוכז קיץ, אז אתה יכול לתת לו פרויקט שהוא... אתה צריך אותו וזה בסדר, הוא אולי קצת צדדי למוצר, קצת אולי איזשהו פרוטוטייפ שאתה רוצה להריץ. והרבה פעמים אתה יכול לעשות, ג'וי לפחות מדבר בפוסטים שלו על מוצרים, שממש נהפכו אחר כך ל...
כן, אז הוא אפילו יותר קיצורי ממך, הוא אומר, אני אתן לסטודנטים שלי את הדברים הכי טובים. את מה שכל המתכנתים הרגילים רוצים לעשות, אני נותן לסטודנטים.
נכון.
את הדברים החדשים, את הדברים שהם הכי מעניינים והכי מרתקים, אותם אני אתן לסטודנטים מכמה סיבות. אחד, כדי לבדוק אותם, באמת על דברים שהם cutting edge. שתיים, כדי שהם ירצו לחזור, שהם מסיימים את הלימודים, שירצו לחזור לחברה שלי. וזה אני חושב מבחינתו, זאת הדרך גיוס מספר אחת. להביא סטודנטים ולגרום להם שירצו לחזור לשם, בסוף הלימודים.
כן, ואלף, אתה, כמו שאמרת בתך, אתה בוחן אותם, ואתה יודע אם אתה רוצה אותם. לא כסטודנטים, בעבודת סטודנט, אלא כמפתחים אחר כך, וזה שיטה הרבה יותר טובה. וסטודנט, איך אתה יודע שסטודנט הוא באמת מתאים לך? לדעתי אתה יכול לראות את זה בפשן. אני מאמין שמי שזה זורם אצלו בדם, הסקרנות והאהבה לתוכנה, עושה את הפרויקטים האלה עוד כילד, עוד כבר כילד, אתם מדברים על הילדים שהם מפרקים שעונים, או רדיואים, או לא משנה מה, מרכיבים אחר כך, אז כשיש מחשב וכשלומדים את הכלי הזה, קצת תואמים מהכלי הזה של תכנות, אז אתה כבר, אתה רוצה לבנות את המשחק הזה, או את לתת פתרון לבעיה הזאת או אחרת, וזה מושך, זה שואב את הילדים האלה, זה שואב פנימה. ואלה הילדים שאחר כך יגדלו ואתה רוצה אותם אצלך. אפילו שאין להם ניסיון בפרויקט שהם היו חייבים לעשות.
כן, ואני חושב שברוב החברות, אתה יודע, אלא אם כן אתה מחפש איזשהו, לא יודע, ארכיטקט תוכנה ראשי בתחום ספציפי, או שאתה מחפש איזשהו מישהו לאיזשהו hack job, ברוב המקרים אתה לא תחפש מישהו עם skill set. אתה מחפש מישהו שיוכל ללמוד, ואתה מוכן לשלם בשביל שכר לימוד. הוא בדרך כלל לא כל כך גבוה, אתה יודע, מישהו שכבר למד 5 שפות, זה לא יהיה קשה לו ללמוד שפה שישית. אז אתה תחפש את האנשים הוורסטיליים האלה. כי גם יכול מאוד להיות שהיום אנחנו כולם שמחים עם ג'אווה, ומחרתיים נרצה לעבור לפייתון. ואתה תרצה שכולם יוכלו לעבור לפייתון בקלות. אז כאילו, אתה לא מחפש את האנשים הספציפיים, אתה מחפש את האנשים הכלליים. הרבה מאוד מקרים.
אני חושב שיש לנו פה דוגמה באוטברנד של בחור, שהגיע בלי... יצא מאיזושהי יחידת מודיעין, אפילו לא התעסק שם בטכנולוגיה, השתחרר מהצבא, בא לפה ואני שאלתי אותו, טוב, מה אתה יודע? אתה יודע ג'אווה? לא, אתה יודע MySQL אתה מכיר קצת, אתה יודע לבנות אתרים? לא, 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 לא. אז מה אתה עושה פה? אני יודע ללמוד. שיטת הגיוס או הרעיון היה, בגדול אמרתי לו, תראה, אני רוצה שתבנה אתר שאפשר לכתוב בו בלוג. לכתוב סט של, לכתוב פוסט ועוד פוסט ועוד פוסט, לערוך אותם ואפשר לקרוא. תכתוב את זה עם MySQL מאחורה, עם, תכתוב את זה בג'אווה, עם סטרץ. כמה זמן אתה חושב שתוכל להרים את זה? הוא הסתכל ואמר לי, בערך שבוע. ואחרי 5 ימים קיבלתי לינק להיכנס ולכתוב פוסט. אז הוא התקבל, ואני חושב שהיום הוא מפתח פה ממש מן השורה, ולקח די מהר עד שהוא נכנס לעניינים והתחיל לכתוב ולדלבר. וזה סוג של אימור. סוג של אימור שלפעמים אתה צריך לקחת. כמובן שלחבר'ה האלה בהתחלה אתה לא לוקח אימור יקר. ובסוף זה משתלם.
כן. מילה אחרונה על יקר. זה משהו שאני חושב שמעניין. משהו שג'ול אומר ואני נכנס מסכים איתו. מתכנתים לא קונים בכסף, אני חושב.
את הטובים.
את הטובים. קונים אותם בעניין, קונים אותם באתגר, קונים אותם בסביבת עבודה, קונים אותם בהרבה דברים אחרים. אתה צריך לשלם משכורת שהיא תהיה תחרותית, שלא, אתה יודע, שתהיה שווה לשוק, אולי קצת יותר, אבל אם העבודה גרועה, הוא לא יבוא בגלל הכסף.
הוא לא יבוא בגלל הכסף.
כן. זאת אומרת, זה לא שהמשכורת, יכול להיות שגם אם המשכורת גרועה, הוא גם לא יבוא, כן? אבל זה לא מה שיקנה אותו. כל עוד המשכורת היא סבירה, והתנאים הם בערך כמו במקומות אחרים, מה שבאמת חשוב זה האם זה יהיה לו מעניין והאם יהיה לו כיף לעבוד.
כן. כן, אתה יודע, חשוב גם, מאוד חשוב, ודיברנו על זה קצת, הנושא של המקום שבו המרואיין מראיין את החברה, או המועמד מראיין את החברה, אז זה חשוב, זה חשוב לכל מי שמתראיין בעצם לראות לאיזה חברה הוא נכנס, מי מוביל אותה, מי הם האנשים בחברה, להסתכל קצת על האנשים שעומד לעבוד איתם, ולראות גם שיש עתיד ויש אפסייד, אפסייד בעיקר בתחום של הסטארט-אפים, זה אופציות, זה מניות, עוד פעם, זה העניין של הכסף, אבל זה מאוד טוב וזה מאוד חשוב שאנשים יקשרו קצת את גורלם בגורל החברה שהם נמצאים בה, כי הם מבלים בה הרבה יותר שעות ממה שהם מבלים בבית, וזה מאוד מאוד חשוב שהם יהיו במקום שהם מאמינים שהם מצעידים אותו קדימה.
אז מועדון הספר השבועי הסתיים.
הסתיים.
אז נזכיר שוב, שם הספר זה Smart and Get Things Done, מאת הסופר ג'ו ספולסקי, שתת הכותרת שלו היא ג'ו ספולסקי's Concise Guide to Finding the Best Technical Talent. ספציפית, אנחנו דיברנו על אנשי תוכנה, אבל רוב הדברים שנאמרים פה הם לא רק לאנשי תוכנה. ספר קריאה די כיף, קריאה כלילה, ספר קטן, הוא גם קטן פיזית. וזהו, אני מניח שאפשר לקנות אותו
אמזון.
חנויות הספרים, כן, אונליין, בטח גם בחנויות
הגדולות. יש תרגום? לא יודע אם יש תרגום.
לא יודע. הוא יצא ב-2007, אני חושב, נכון? משהו כזה,
יכול להיות, כן.
שנתיים. זהו, אז קריאה מהנה, ואם תרצו לדון עליו בבלוג, אז נשאיר הודעות.
הערות בבלוג, חסות קצרה, קוטנדו, שעושה יצאת אתרי תוכן, ואתרים בכלל, נותנת לנו חסות לבלוג ולפודקאסט, ושם אנחנו שמים את האודיו שלנו. אז אם לאחרונה האודיו פיילס יורדים לכם יותר מהר, זה בזכות קוטנדו.
יאללה, נתראות.
תודה רבה.